ברשות מורי רבותיי, הואיל והישיבה עוסקת במסכת במה מציע והתחילה לא בתחילת הזמן, אז נראה איזה סוגיה בהמשך של הפרק הראשון. כפי שנאמר לי, הישיבה כבר אוחזת שם, התברר שעדיין לא הגיעו, ובכל זאת אפשר לראות את הדברים, דברים חשובים לכל המסכת. המשנה מלמדת אותנו בדף תת עמוד ב', היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציע ואמר לחברו, תנה לי, תביא לי את זה בבקשה. נתנה ואמר, אני זכיתי בה, המגביה זכה בה. אבל אם מי שנתנה לו, אם הוא כבר נתן את זה לאותו אדם שרוכב על הבהמה, ואז אחרי זה הוא אומר, אני זכיתי בתחילה לעצמי, לא אמר כלום. אלו דברי, זה דברי המשנה. נאמר בגמרת נענתם, מי שליקט את הפאה ואמר, הרי זו לפלוני אני. כמובן לא בעל הבית, מישהו אחר מסביר רש"י, רבי אליעזר אומר זכה לו. חכמים אומרים, יתננה לעני הנמצא ראשון. אמר אולה, אמר רבי יהושע בן לוי, מחלוקת מישיר לעני. דרבי אלעזר, רבי אליעזר סבר, מיגו דיבאי מפקיר נחסי, העשיר, ואבי עני, וחזילי ויכול לזכות לעצמו, והשתנה מחזילי, ומיגו דזכה לנפשי, סליחה, זכי נמי לחברי. רבנן סברי, חד מיגו אמרינן, תרי מיגו לא אמרינן. מסיים את הגמרא, אבל מעני נעלי דברי הכל, זכה לו דמיגו דזכה לנפשי, זכי נמי לחברי. הגמרא אומרת, אליבא דרבי יהושע בן לוי, המגביה מציע לחברו, קנה חברו. למה קנה חברו? מיגו דזכה לנפשי, זכי נמי לחברי. זכה לעצמו, יכול גם לזכות לחברו. וככה גם רבי יהושע מסביר את המחלוקת בין רבי אליעזר ורבנן, אם מדובר בעשיר או מדובר בעני. ממשיכה הגמרא ואומרת, בדף יוד עמוד א', אומרת הגמרא, רב נחמן ורב חיסדא אמרי תרוויו, מגביה מציעה לחברו, לא קנה חברו. מה איתמה? תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, לא קנה. אז הנה לנו מחלוקת בין רבי יהושע בן לוי, שמלמד אותנו, אדם מגביה מציע לחברו, קנה חברו, והסיבה היא מיגו דזכה לנפשי זכי נמי לחברי, ורבי נחמן ורב חיסדא אומרים, לא קנה חברו, כי תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, לא קנה. אז דבר ראשון, בעומק הפשט, דבר פילי פלאים, למה רבי יהושע בן לוי אומר סברה, מגביה מציעה לחברו קנה חברו, ולמה רב נחמן ורב חיסדא אומרים סברה שלא קנה חברו? בדרך כלל בכל הש"ס בעל המימרא אומר את מה שיש לו לומר, אומר את דבריו. אם מה שהוא אומר זה הגיוני, הוא לא צריך לתת לזה סיבה, לא צריך לתת לזה שום הסבר. מי שחולק עליו חושב שזה לא הגיוני, שיסביר למה זה לא הגיוני. פה קורה דבר מעניין, רבי יהושע אומר, המגביה מציע לחברו, קנה חברו. למה קנה חברו? מיגו דזכה לנפשי, זכי נמי למה? לחברי. אמרנו, זה הסברה שלו. רב נחמן ורבי יהושע ורב חיסדא אומרים לא קנה, והם אומרים סברה, תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, לא קנה. למה כל אחד מהם צריך לתת סברה? מי שאומר את הדבר ההגיוני אומר את דבריו. אתה חושב לא כמוני? תסביר למה. אולי אני אשנה את דעתי, אולי אתה תשנה את דעתך. פה מה שקורה זה דבר מעניין, ששניהם כל אחד נותן סברה לשיטתו. או זכה לנפשי זכה לחברי, או תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, לא קנה. אז זה דבר אחד צריך להבין, למה כל אחד פה מוצא לנכון לומר את הסברה שתצדיק את שיטתו. ממה נפשך? אתה חושב שאתה צודק? שהשני יסביר למה אתה לא צודק. דבר נוסף, בוא נשאל את עצמנו, מה נראה לנו הגיוני יותר? רבי יהושע בגדי המציע לחברו, קנה חברו, או רב נחמן ורב חסדא בגדי המציע לחברו, לא קנה חברו? מה נראה לכם? מה נראה יותר הגיוני? מה? לא שומע. בגדי המציע לחברו, מה אמרו?
קנה חברו.
קנה חברו, למה מצוין? למה קנה חברו?
שליח שלו.
מה?
שליח שלו.
לא? אחרת קצת, לשון הגמרא, זכין לאדם שלא בפניו. אז ההיגיון אומר, כמו מי? כמו רבי יהושע. זכין לאדם שלא בפניו. אז אם ככה, אם הסברה היא מה? זכין לאדם שלא בפניו, אז למה רבי יהושע אומר איזה סיבה? איזה סיבה הוא אומר? מיגו זה זכה לנפשי? זכי נמי לחברי, צריך את הסברה הזאת? זכי לאדם שלא בפניו. אז ממה נפשך? פה צריך להבין מה כתוב כאן, וזה מפתח להבין הרבה סוגיות בבבא מציעא. שוב, בקיצור, מחלוקת בין רבי יהושע ולוי, מצד אחד מגביע מציעא לחברו, קנה חברו, מצד שני, רב נחמן ורב חסדא, לא קנה חברו. כל אחד נותן סיבה. למה כל אחד נותן סיבה? אם כל אחד חושב מה שהוא אומר זה הגיוני, שהשני ייתן את הסיבה. כמו שבכל השס רואים, למה כל אחד מתעקש לתת את הסיבה לשיטתו? ודבר נוסף, נשאל את עצמנו, מה הסברה? הסברה קנה חברו. למה? זכין לאדם שלא בפניו. אם זכין לאדם שלא בפניו, אז מדוע רבי יהושע משתמש בסברה אחרת? מיגו דזכה לנפשי, זכי נמי למה? לחברי. ברור, קליר, פשוט, בסדר. אז מה תגידו? אפשר לומר, בסברה, באמת, מגביע מציע לחברו, זכה חברו, למה זכה חברו? זכי לאדם שמה? שלא מפניו. אלא מה? אם אני זוכה לאדם, זכי לאדם שלא מפניו, אבל מצד שני, אני תופס לבעל חוב, במקום שאני מה? חב לאחרים, כי הרי ברגע שאני מגביע וזוכה עבור חברי, מה קרה באותו רגע? אני חב לאחרים. אז לכן בא רבי יהושע ואומר שהסברה שתופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, הסברה החזקה הזאת לא שייכת במציאה. במציאה היא לא שייכת. למה במציאה היא לא שייכת? כי ניגו דזכה לנפשי, זכי נמי למענו לחברי. אז לכן מובן למה רבי יהושע מוסיף פה סברה נוספת. באמת היסוד הבסיסי המגביה מציע לחברו, קנה חברו. למה קנה חברו? נו תעזרו לי, למה קנה חברו? זכי לאדם שלא בפניו. אלא זכי לאדם שלא בפניו, פה לא מספיק, כי יש כוח נגד זה שאומר, אתה תופס לבעל חוב, מקום שחב לאחרים. אתה מגביע בשבילו, השני לא יכול לקחת. אתה לא יכול לעשות את זה. אז בא ומוסיף פה רבי יהושע סברה נוספת. והסברה הנוספת, אוי, ואני הרי יכול לזכות את זה למי? נו, לעצמי. ואם אני הרי זוכה את זה לעצמי, אז מה קרה? אני לא חב לאף אחד? זכיתי לעצמי. זכיתי לעצמי, אני יכול גם לזכות לך. אז לכן מובן למה רבי יהושע לא משתמש בסברה הבסיסית. זכין לאדם שלא בפניו, אלא מוסיף פה גם את הסברה של מיגו דזכה לנאב שזכה לחברי, כדי לעמוד מול הטענה של תופס לבחור מקום שחב לאחרים. אם נסביר כך, שעל פניו זה נשמע מאוד הגיוני, ישר, יש עם זה רק בעיה אחת. בגמרא זה לא כתוב. כל מה שאמרנו, העיקר חסר מן הספר. כי מה אומר רבי יהושע? רבי יהושע בעצם בא ואומר, למה מגביע מציע לחברו קנה חברו? נו תעזרו לי. למה קנה חברו? כי מיגו דזכה לנפשי, זכי נמי למה? לחברי. זה לא נכון? המגביע מציע לחברו קנה חברו, למה? זכי לאדם שלא בפניו. מיגו דזכה לנפשי, זכי לחברי, זה להסיר בעיה אחרת. איזה בעיה להסיר? שחב לאחרים. תופס לבעל חוב מקום שחב לאחרים, אבל בלשון הגמרא משמע שעיקר הסברה של רבי יהושע, מה היא עיקר הסברה של רבי יהושע? מה? מיגוד זכה לנאב שזכה לחבני. ולפי שאנחנו מסבירים עכשיו, עיקר הסברה היא בכלל מה? זכי ליד העם שמה? שלא בפניו. אז משהו פה לא מסתדר.
זה פשוט, זה מובן מאליו.
אין מובן מאליו, כתוב בגמרא. אבל מהגמרא, העיקר חסר מן הספר. מהגמרא משמע שהסיבה, אליבא דרבי יהושע, מגביה מציאה לחברו, קנה חברו, מיגו דזך לנף שזכה לחברו. לא מצד זכי לאדם, לפי זה יוצא שבדיוק להפך. יסוד הבסיסי הוא כי זכי לאדם שלא בפניו. ולכן לא צריך להגיד גם סברות. זה דבר פשוט, כמו שאתם אמרתם. אתה חושב שאני טועה? תסביר למה השיטה שלך יותר טובה. רב נחמן רב חיסדא. אבל פה קורה דבר מוזר. כל אחד נותן סברה שלא מצאנו את זה. ודבר שני, אם נסביר שבאמת זה כולל פה שני סברות ביחד, העיקר חסר מן הספר. עומק עומק הפשט, מה כתוב פה? לכן, כדי להבין פה את המחלוקת בין רבי יהושע בן לוי מגביה מציאה לחברו, קנה חברו, ולמה הסיבה שהגמרא מביאה זה מיגו דזכה לנף שזכה לחברו, ומצד שני רב נחמן ורב חיסדא שהם אומרים לא קנה חברו. ולמה? כי הוא תופס לבעל כל מקום שחב לאחרים, תופס לבעל כל מקום שחב לאחרים, לא קנה. וכל אחד חייב להביא את הסברה שלו, חייב. זה מקרה שונה מכל השעס, ששני הצדדים צריכים להביא את הסברה. מהו ההסבר בדבר? ההסבר הוא כך, וזה עומק הפשט. נאמר בירושלמי, מופיע במקומות שונים, גם בגיטין, בדף למדי, אני לא יכול למלות שליח שיקבל בשבילי מתנה. למה? אני ממנה מישהו, לך תקבל בשבילי את המתנה הזאת והזאת. אני יכול למנות שליח כזה? לא. למה לא? כי אדם לא יכול למנות שליח לדבר שזה לא שלו. מי אמר שהוא ייתן בכלל את המתנה? הוא מחלק מתנות, נכון, שמעתי שהוא מחלק מתנות, אבל מה? מי אמר שהוא ייתן לי? ואתה תהיה השליח שלי, זה לא שלי בכלל. אז אדם לא יכול למנות שליח, אני יכול למנות שליח שייתן מתנה, כי זה שלי. אז אני יכול להגיד לו כך ותתן את זה לשני. מצד שני, אני יכול ללכת ולזכות במתנה בשביל מישהו. מחלקים מתנות, קיבלתי מתנה ואני מראש חושב לזכות בשביל מישהו. אז למה זכייה מועילה ואילו שליחות לא מועילה? מה? זכי לאדם שלא בפניו. נו, ואם אני מלא אותך שליח?
זה דבר שאין לי רשות פה, אני לא יכול.
אבל גם המתנה הזאת, מה פירוש אין לך רשות פה? מה פירוש הדבר? נסביר את הדברים. שליח זה לא אני. כשאני ממנה שליח לעשות פעולה, את הפעולה עושה השליח. רק מייחסים את המעשה של השליח אליי. למאן דאמר, למאן דאמר יש שליח את דבר עבירה. שלחתי שליח לעשות עבירה. מי עשה את מעשה העבירה? פלוני. הוא עשה את המעשה. רק מייחסים את המעשה שהוא עשה אליי. כי אני שלחתי אותו. אני גם פה שותף בעונש. אני גם פה שותף בעבירה, למרות שלא עשיתי אותה. כי מייחסים את זה אליי. שליח, פירוש הדבר, הוא עושה את המעשה. הוא עושה, העשייה היא בלבד העשייה שלו. אף אחד לא יכול להגיד שהוא עשה את זה. אלא מה? אני יכול למנות אדם שיעשה בשבילי קניין. אם אני לא ממנה אדם לעשות בשבילי קניין, אני אומר לאדם, אני אחלה חזק וקני. לא אמרתי לו את זה, זה כלום. זה מתעסק באלמה. הוא הלך לבד, יחזיק בדבר מסוים, בלי ששלחתי אותו, זה שום דבר. האמירה, לחזק וקני, לך תקנה בשבילי, נותנת לו את הכוח לעשות. נותן לו את הכוח לעשות. אז ממילא, אם ככה, בהלכות מעשה, שמסתכלים על המעשה עצמו, אז אין זה מעשה של המשלח. אני רק המשלח מוסר את הכוח שהשליח יוכל לעשות את זה בשבילו. למשל, גירושין. אני יכול לשלוח שליח שיעשה את מעשה הגירושין בשבילי. שלחתי אותו, אני לא עשיתי את המעשה, שלחתי אותו לעשות את המעשה, רק המעשה הזה מיוחס אליי. המעשה הזה מיוחס אליי. אז אני מבין, אני יכול לשלוח אותו לתת גט, אני יכול לשלוח אותו לקנות דבר מסוים. אם כך, איך של הירושלמי, איך אישה יכולה למנות שליח לקבל את הגט? אישה, איך היא יכולה למנות? שאני יכול לתת את הגט, ואני שולח מישהו תן את הגט, אני יכול לקנות, ואני שולח מישהו לך תקנה. הפירוש הדבר, נתתי לו את הכוח להפעיל את הקניין. הוא עשה את המעשה, זה מיוחס אליי. אבל אישה, הרי אין לה את הכוח להחליט אם היא רוצה להתגרש או לא. אז איך היא יכולה למנות שליח לקבל את הגט? הרי אין לה את הכוח להתגרש, אין בכוחה להתגרש. עונה הירושלמי, שהתורה זכתה אישה בגט, התורה באה ואומרת, את יש לך זכות לקבל גט, אם הבעל יחליט לקבל את הגט, אז בעצם השליח שהאישה עושה זה לקבל דבר שהוא שלה. השליח שהאישה עושה זה לקבל דבר שהוא שלה. התורה הרי זכתה אותה לקבל גט, אז את החלק הזה שהתורה נתנה לה, מה התורה נתנה לה? לזכות בגט. שליח, תקבל את זה בשבילי, אתה תקבל את זה בשבילי. עוד פעם, בדרך כלל אני ממנה שליח לפעול משהו, לעשות קניין, לגרש, אני יכול לעשות את זה, מי שוחר עושה את זה. אז אם ככה של ירושלמי, איך אישה יכולה למנות שליח לקבל גט? הרי הגירושים לא תלויים בה, נכון הגירושים לא תלויים בה, אבל אחרי שהבעל כבר החליט שהוא מגרש, אז מה? אז התורה באה ואמרה שיש לה את הזכות לקבל את הגט, היא יכולה לקבל את הגט, התורה זכתה אישה בגט, אז את הזכות הזאת שהתורה זכתה אותה, היא נותנת לשליח שלה שיעשה. שברגע שהוא מקבל את זה כאילו היא קיבלה. טוב, אז אם ככה, אז במתנה, איך באמת אדם יכול למנות שליח לקבל מתנה? איך אני יכול למנות שליח לקבל מתנה? התורה הרי לא זיכתה אותי במתנה. מישהו פה מחלק מתנות, שלחתי מישהו, לך, קבל בשבילי מתנה. איך יכול להיות? התשובה היא, במתנה באמת אני לא יכול לשלוח אף אחד. אני לא יכול לשלוח אותך, לך תיקח גם מתנה בשבילי. לא יכול. איך בכל זאת זה מועיל? כי ברגע שאתה הלכת ובאת לאותו פלוני, מה אותו פלוני אומר, מה, סליחה, כן, מה אני יכול לעזור? אני בא לקבל מתנה. כבר נתתי לך. לא בשבילי. אני עכשיו לוקח מתנה בשביל חבר שלי. בשביל חבר שלי. זה לא יכול לעזור, רק בדרך אחת. שהמקבל מתנה, הוא נהיה עכשיו שלוחו של בעל הממון. אותו אדם, אני שלחתי את רובן, שלחתי את רובן, שרובן ילך ויקבל מתנה בשבילי. הוא כבר קיבל, לפי החוקים אי אפשר לקבל פעמיים, אתה יודע מה? תביא גם בשבילי. הוא בא אומר לו בעל הבית, בשביל מי זה? לא בשבילי, בשביל חבר שלי. אז איך זה מועיל? זה מועיל רק בדרך אחת, שבעל המתנה, נותן המתנה, הוא בעל הממון. אז רובן ששלחתי אותו הוא שליח של בעל הממון. ברגע שהוא נהיה שליח של בעל הממון, הוא יכול לתת לו את המתנה. ברגע שהוא נתן לו את המתנה ביד, מיד באותו רגע מה קורה? הוא נהפך להיות מה? השליח שלי עכשיו. ואז אני קונה את המתנה, ואז אני קונה את המתנה. ברור? מה? איזה מקרה לא קונה? תגיד אתה, במתנה, אני שולח אותך, אתה כבר לקחת מתנה, נכון? אני שולח אותך, לך תיקח מתנה גם בשבילי. אתה בא, אתה לא יכול לקחת בשבילי. כי אני לא יכול למנות אותך בכלל שליח. איך בכל זאת אתה לוקח בשבילי? כי אתה נקרא שלוחו של בעל הממון. בעל הממון מוכן לתת לך מדעתו, כי הוא יודע שאתה לא לוקח את זה לעצמך. ברגע שלקחת את זה ביד אחת מיד, זה כבר אתה נהיה שליח שלי וזכית בשבילי. באיזה מקרה זה לא מועיל? במציאה. אם הלכת במצאת המציאה ברחוב, מי נתן לך את זה? אין פה שלוחו של בעל הממון, זה הפקר. אין סימנים, הכל הפקר. נו, אז איך אתה יכול להרים בשבילי מציאה? איך? איך אתה יכול לזכור בשבילי מציאה? על זה בא רבי יהושע בן לוי ואומר, איך אתה יכול להרים מציאה ולזכות בה עבורי? מי גודזך אלי נאפשי? זה החינמי לחברי. שומע? שומעים צדיקים? מתי רבי יהושע בן לוי בא ואומר, אני חייב להפעיל את הסברה של מי גודזך אלי נאפשי? פה לא מועיל זכין לאדם שלו בפניו. כי אתה חפו לאחרים? לא שייך, פועל לעמיגו, זה זכה לנאפשי, זה הכי נעמי לחברי, זה אומר רבי יהושע. מה אומר רב נחמן ורב חיסדא, מה הם אומרים? מה הם סוברים? הם סוברים שלא? סוף סוף יש פה מה? סוף סוף יש פה חב לאחריני? חב לאחריני, אז לכן במקרה כזה, עמיגו, זה זכה לנאפשי, לא יכול לסלק את ה... קושי של חב לאחרים, תופס לבעל קום, חוב של חב לאחרים. אז יוצא פה דבר מעניין מאוד, בסוגיה הזאת, רק שנבין לאט לאט מה קורה פה. יש פה סוגיה בגמרא, עם שתי שיטות, שלכאורה על פניו לומדים אותם, אלה חולקים עם אלה, כמו בכל השס. לא, יש פה דבר שאין בכל השס. יש פה דבר שאין בכל השס. שכל צד אומר את הסברה שלו. ובדרך כלל מי צריך להגיד את הסברה? מי שחולק ואומר מה שאתה אומר, זה לא נורא? זה לא נכון? למה כל אחד אומר את הסברה שלו? במיוחד שהשכל הישר של כולם אומר שמה? זכי לאדם שלא בפניו? זכי לאדם שלא בפניו? אז עד הרבה, רב נחמן ורב חיסדא הסבירו, למה לא? למה גם רבי יהושע צריך להסביר? אלא מה נגיד? אם זה הסברה, אז למה רבי יהושע אומר איזה סברה? ניגוד הזכי לנב שזכי נמי לחברי, הרי זכי לאדם שלא בפנה. אלא מה להגיד? שבמציאה זה שונה מכל דבר. תמיד תפס לבעל חום מקום שחב לאחרים, גם רבי יהושע מסכים לא מועיל, כמו רב נחמן ורב חיסדא, זה לא מועיל, רק הוא חולק בדבר אחד, שבמציאה זה מועיל. במציאה זה, ניגוד הזכי לנב שזכי לחברי. יפה. אבל הקושי הגדול בזה, אם באמת הוא אומר את זה שזה מועיל במציאה, אז שיהיה כתוב בגמרא, הסוגיה היא מגביה מציאה לחברו. אבל זה לא כתוב, כי בהבנה פשוטה מהי הסברה, זכי לאדם שלא בפניו. ואילו פה יוצא עכשיו, מי זה זכי לנפש זכי לחברי, זה סברה צדדית. לכן התשובה היא אחרת לגמרי. יש פה דבר אחר שאין אותו בשעס. יש פה דבר מיוחד במינו. פה יש פה הבנה איך להסתכל בכלל כל המושגים של שליחות, כל המושגים של זכייה, כל המושגים של חוב לאחרים. זה המחלוקת פה. עלי בדי רבי יהושע. רבי יהושע בעצם בא ואומר, אני יכול להיות שליח של בעל הממון. אני יכול להיות שליח של מי שיש לו את הכוח ביד. אדם שאין לו כוח לא יכול לעשות אותי שליח. לא יכול לעשות אותי שליח. לא מועיל. אז אם ככה, ברור, פלוני יכול לעשות אותי שליח לתת גט. פלוני יכול לעשות אותי שליח לקנות לו קרקע. אבל איך האישה יכולה לעשות שליח לקבל גט? הרי זה לא תלוי בה. התשובה היא, האישה יכולה לעשות שליח לקבל גט? כי התורה נתנה לה את הזכות לקבל. על הזכות שהתורה נתנה לה, אין לה כוח לנסוע עכשיו עד אמריקה, אז היא שלחה מישהו שיקח את הגט בשבילה. היא לא יכולה להגיע לאיפה שהוא נמצא הבן, שלחה לקבל את הגט בשבילה. אז מה שהתורה נתנה לה, על זה היא מן השליחות. יפה? אבל מה נעשה במתנה? במתנה הרי התורה לא נתנה לאף אדם כוח לקבל מתנות מהשני. התשובה היא, במתנה מה הדין? התשובה היא, מה הדין במתנה? באמת, אין לי את הכוח למנות אדם להיות שליח שלי. התורה לא נתנה לי את זה. אז איך בכל זאת הוא יכול לזכות בשבילי? כי הוא שליח לא שלי, הוא שליח של בעל הממון. מי זה בעל הממון? אותו אדם שמחלק מתנות. אז אם הוא שליח של בעל הממון שמחלק את המתנות, אז ממילא הוא יכול לתת לו את זה ברגע שהוא כבר נתן לו. כאן עכשיו מתעורר את השליחות. אז יש לו את זה כבר, אז הוא נותן את זה לי. אז הוא זוכר, כי אני מיניתי אותו על דבר כזה, אני כבר יכול למנות אותו. אז אם ככה זה הכל במתנה, שהוא שליח של בעל הממון, בעל הממון, אבל מה נעשה במקום שאין מתנה? שאין אדם מחלק מתנות, זה מציאה ברחוב הפקר? התורה נתנה מקום לזכות למי? למי שמרים? לעצמו? אבל לא יכול לזכות לאחרים? כן? התשובה היא, ביגוד זכה לנפשי, זכי נמי לחברי. באים, רב חיזה, ואנחנו אומרים לא, אתה רוצה לזכות לעצמך, תיקח. אבל אל תשתמש בכלל הזה ואתה לא זוכה לעצמך. כי אם אתה לא זוכה לעצמך, עקפת את הכל. אז בעצם גרמת חוב לשני. תופס לבר חום, החוב שלך ולכים, לא כאן. איזה מיגו? כן, אבל לעצמך אתה כבר לא יכול לזכות. לעצמך אתה לא יכול לזכות. כי אתה מקבל מתנה אחת. כבר קיבלת מתנה. אני רק סיפרת לי שמישהו מחלק מתנות, נכון? אמרתי, תעשה טובה, תביא גם לי מתנה. מה זה תביא גם לי מתנה? איך אני יכול להגיד לך? זה לא שלי. התשובה הייתה שליח שלו. ועכשיו הוא מוכן שאתה תהיה שליח שלו על תנאי שאתה לא לוקח את זה לעצמך. אלא אתה נותן את זה לי. אז באמת זה מועיל. אז הם מועילו, אבל מה נעשה במציאה? במציאה, אז פה אתה מפעיל את הכלל, מי גדול זה אחרי לך, שזה אחרי לך אמרה. זה פילי פלאים, זה פילי פלואים פה, או בקפשן. כן?
למה צריך לדעת של ירושלמי עם אישה, אם יש ממש השליח שלה, הופך לשליח של
הבא? השליח שלה? לא, אם השליח שלה הופך להיות השליח של הבא, אני לא מגורשת. חבר. הרגע צריך להגיע אליה, אם פתאום הבעל יחזור בו, כך הוא לא יכול לחזור בו. ברגע שאני השליח שלה, כן?
הוא לא יכול לחזור, כי ברגע
שהשליח
שלה, שנייה השליח שלו, מגיע בגט,
שנייה
השליח שלה עוד פעם,
כמו עם המתנה. לא, כי בגט, גט זה לא מתנה. גט זה, בגט אין את הסברה שזכין לאדם שלא בפניו. במתנה אני יכול לזכות למישהו שלא בפניו, אבל ההפך, לאישה עדיף שהיא תישאר נשואה עם הקושי הגדול. שליח שלה לקבל, לקבל, אבל לקבל מהיד של הבעל. היא לא נוסעת לקצה השני שלו לקבל את הגט, הוא השליח שלה. עכשיו מה אתה רוצה שהשליח הזה יהיה מה? שליח שלו? אם הוא שליח שלו אז היא לא מגורשת. אז היא לא מגורשת. מגורשת שהגט מגיע אליה. אז כל עוד שהוא מחזיק את זה הוא שליח שלו, היא לא מגורשת. כל עבור פה לשלוח אותו שהוא לא יחזור בו מדעתו, והגירושים אחר כך לא יתפסו, רוצים פה להציל אותה מהגינותה. אז היא חייבת להיות שליח שלה, הוא חייב להיות שליח שלה כל הזמן. איך הוא יכול להיות? הרי היא לא יכולה להתגרש.
רק בשנייה אחת הוא השליח של הבעל. כל שאר המהלך הוא השליח שלה.
הוא לא יכול להיות שליח של הבעל שנייה, כי ברגע שהוא נהיה שליח של הבעל שנייה אחת, שנייה אחת, מי מינה אותו להיות שליח של האישה? אולי הבעל יחזור בו? ברגע שאני שליח שלך, אתה שליח שלי, לשנייה אחת, זאת אומרת, עדיין זה בידיים שלי. איך פתאום זה ברח לי מהידיים? אתה מחזיק את זה, זה הידיים שלי. איך פתאום אתה אומר לי, אתה שליח שלה עכשיו? לא מועיל דבר כזה. לכן חייבים להגיד כל הזמן שאתה נשאר את השליח שלה. אתה לרגע לא היית שליח שלי. כשאני נותן לך, נתתי לה. כי זה התורה זיקתה אותה שאתה תהיה שליח שלה. אבל מה נעשה במתנה? מה נעשה במציאה? שמה מי שיזכה? שמה, בגלל זה חנף שזה אחרי לך. זה עומק הפשט, זה רבותיי, זה עמוק, אבל זה פיל אפלואים. וזה שונה מכל השעס. תקשו לרחוב, כנסו לכל ישיבה בעולם, תשאלו מה קורה פה. תשאלו מחר את כל הרבנים בישיבה. למה פה גם רבי יהושע וגם רב נחמן ורב חיסדא, כל אחד אומר פה סברה? השכל הישר אומר, זכי לאדם שלא מפניו, אויס. אתה חושב אחרת? תסביר, למה אחרת? אני אתווכח איתך, כן או לא? למה כל אחד אומר פה סברה? כאשר השכל הישר אומר דבר אחד. התשובה היא, פה הם באים להסביר פה יסוד, בכל המושג של שליחות, יסוד, בכל ההבנה שמה זה זכי, מה זה שליח בכלל. מה זה שלוחו של בעל הממון, איך זה מתחלף, מתי אומרים, מתי לא אומרים. וזה המפתחות פה לכל הפרק, רבותיי. תזכרו את זה, המפתחות פה, יש פה כמה רבשים גדולים על שלוחו של בעל הממון ועוד אחרים. בסדר? טיל אפלואים. אמרו לי, לומדים פה בגמרא. זה הדף, אבל לא נורא. זה נתן גשמק כאילו אתם בדף. עכשיו, להסביר את זה עוד קצת יותר אולי. יש גמרא בדף י' א', גמרא אומרת, חצר שאינה משתמרת, רק לחדד את זה עוד קצת, חצר שאינה משתמרת לא דומה לידו של אדם. לכן אם זה חצר שינה משתמרת, אי אפשר לזכות בגט אישה. בחצר שינה משתמרת, אי אפשר לזרוק, לאישה יש חצר שינה משתמרת, אי אפשר לזרוק את הגט, תודה, אי אפשר לזרוק את הגט, אי אפשר, פה זה מסוכן, אי אפשר לזרוק את הגט לחצר של האישה, מדוע? כי היא אינה משתמרת, זה לא כמו יד. בכל זאת, החצר זוכה במתנה. חצר שינה משתמרת זוכה במתנה. יש לך חצר שינה משתמרת, מישהו זרק מתנה, זכית. אף אחד לא יכול לקחת את זה. למרות שזה פתוח. כאילו הפקר, לא, אף אחד לא יכול לקחת. גט לא, מתנה כן. למה? במתנה כן? כי זה לא גרם משליחות. החצר שינה משתמרת, היא נהיית השליח של בעל החצר. אבל במציאה זה לא מועיל. המציאה הרי זה גם זכות. מציאה זה גם זכות. אז למה מתנה כן ומציאה לא? חצר שינה משתמרת. מציאה זה לא מועיל. החצר פתוחה, אני יכול לבוא לקחת את זה, אם אין בזה סימנים. ואתה תצא גבעל, זה לא יעזור. בצד שני, במתנה כן. מה ההבדל? אומר הרן בדף י' במה מציע, כי חצר משום שליחות התרבה, ואין שליחות מועיל אלא במקום שצריך מה? דעת אחרת מקנה. דעת אחרת מקנה. צריך להיות שליחות של מה? של בעל הממון, כמו שאמרנו. אז לכן, איפה שאין דעת אחרת מקנה, אין כאן בעל הממון. אז לכן, אדם זוכה לאחר במציאה, רק מכוח מה? איך אני יכול לזכות לך במציאה? רק מכוח מה? מי גוד זכה לנפשי? זכה נע ממה? לחברי. כי צריך להיות שלוחו של בעל הממון. זכה לחברי. אבל חצר, אין לה דין של מיגו. חצר אין לה תורה של מיגו. כי אין חצר נחשבת לגברה שיכולה לזכות. חצר לא נחשבת בכלל לגברה. אז לכן במציאה, אם מישהו זרן, נפל משהו בחצר שלי, החצר פתוחה, אי אפשר להגיד שאני זכיתי בזה במציאה. במתנה, מישהו הניח את זה בשדה, זה החצר של הרשות שלי סוף סוף. אבל במציאה הרי, מציאה הרי זה מדין שליחות, חצר הרי מדין שליחות, והרי אין שליחות, כן? אין שליחות אלא רק של בעל הממון. ברגע שהחצר היא חצר פתוחה, המילה זה לא מועיל. אז לכן אדם זוכה לאחר במציאה רק בגלל מיגוד הזכה לנאף שזכה לחברי. אבל צריך שיהיה גבר שזוכה לעצמו, חצר לא יכולה לזכות לעצמה. וכך על פי זה מתבררים עוד הרבה מאוד עניינים והרבה מאוד סוגיות. אתם תראו, תזכרו פה את ההבנה ואת היסוד הזה. זה ככה הערה קצרה בעניין הזה, זה הערה קצרה, אבל זה פותח פה הרבה מאוד עניינים. אבל נסתפק רק ביסודות שביארנו פה, בעומק שלהם, תחשבו על זה טוב, ועד הרבה תשאלו, נראה אם תשאלו או תקבלו איזו תשובה אחרת להסברים, למה כל אחד באים עם הסבר, ומה בעצם המחלוקת ביניהם, בין רבי יהושע בן לוי לבין רב נחמן ורב חסדא. עכשיו במעט הזמן שקצת נשאר, עוד הערה אחת אחרת קצרה. חז"ל מלמדים אותנו ששורש כל הגלויות זוהי גלות מצרים, ושורש כל הגאולות זוהי גאולת מצרים. יש דבר אחד מאוד מאוד מעניין בגלות מצרים השבוע, שאם נבין את זה טוב, נבין כמה שורות ברש"י, כל החיים שלנו יהיו חיים אחרים לגמרי. משה רבינו מסתובב במדבר, הוא מכיר כל אבן, כל שיח. כמה שנים הוא שמה? או 40 שנה, אם הוא עזב את הארמון בגיל 20, או 60 שנה. אם הוא עזב את הארמון בגיל 20, אז הוא 60 שנה במדבר. עזב את הארמון של פרעה בגיל 40, אז הוא 40 שנה במדבר. עכשיו הוא בגיל 80. ואז התורה מספרת לנו יום אחד, נקרא זה בשבת, ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו, כהן מדיין, וינג את צאן, את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש מתוך הסנה. מלאך מדבר אליו בתוך לבת אש מתוך הסנה. וירא, והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל. ויאמר משה, אסור אנה ואראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה. כולם מכירים את זה. אבל תראו, יש פה רש"י. רש"י כותב לנו שמלאך השם מדבר אליו בלבת אש. אם מי שיכול להסביר לי את הרש"י, מה שירצה יקבל, בלי נדר. אומר רש"י, בלבת אש, שימו לב לרש"י, שלהבת אש. איך אומרים שלהבת? פליים, נכון? שלהבת אש. ליבו של אש, כמו לב השמיים, ואל תטמע על התף, אם מדובר פה על לב, למה כתוב לבת, אל תטמע על התף, שיש כיוצא בו ביחזקאל, מעמולה ליבתך. אז מה זה שלהבת אש? לא הבנתי מילה. ממש. ורש"י, כל מילה בסלע. רש"י לא אומר סתם. כל מילה מדויקת. קודש קודשים. עוד פעם, לבת אש, רש"י אומר שלהבת. שלהבת, אני מבין, זה פליים, שלהבת של אש. ליבו של אש. ליבו של אש זה לא שלהבת. שלהבת זה שלהבת. ליבו של אש זה משהו אחר. כמו לב השמיים. מה זה קשור? ואל תטמע על התף, כי כתוב ביחזקאל, מעמולה ליבתך. יש לכם הבנה ברש"י? יש משהו ברש"י, הבנה. בואו תשמעו. תשמעו דבר, אני חושב, אמת ויציב בדברי רש"י. וזה מפתח לכל החיים, כל החיים. הרש"י הזה מעכשיו הוא איתכם כל החיים. משה רבינו מסתובב במדבר, פתאום הוא רואה דבר שאף פעם הוא לא ראה, ונדמה לו שהוא לא רואה נכון. הוא רואה סנה, בוש, סנה, בוער באש, הוא יבש לגמרי, יבש, יבש, בוער באש, מלא באש, והוא לא נשרף. לא יכול להיות. אין דבר כזה. זה משהו גדול. אסור אנה ואראה את המראה הגדול, יש פה משהו גדול. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות דבר כזה. הוא בא קרוב, והוא רואה שזה נכון. זה אש, זה יבש, וזה בוער, וזה לא נשרף. אומר לו המלאך, אתה רואה את זה? אתה עכשיו חוזר למצרים. במצרים לא ראית יהודי כבר 60 שנה או 40 שנה. אתה לא יודע איך הם נראים בכלל. אתה לא יודע איך הם נראים. לא ראית יהודי 40 שנה או 60 שנה. אתה תבוא למצרים, אתה תראה אותם בדיוק כמו הסנה הזה. יבשים, עם הרבה הרבה קוצים, ואתה תגיד לעצמך, אין עם מי לדבר, אין מה לעשות פה, דע לך, בפנים זה מלא באש. אצל כל אחד. אם אתה תלמד אותם להאמין שיש בהם אש, ולאט לאט תלמד אותם אחרי זה איך להוציא את האש הזאת החוצה, אתה תהיה המנהיג של כלל ישראל. אבל תזכור לא להרים ידיים, never give up, לא להתייאש. זה ייראה לך, אין עם מי לדבר, יבש, יבש, אבל מלא מלא באש. כך מסביר השפת אמת בלשון שלו הרבה פעמים, פעם אחר פעם. משה רבינו מגיע למצרים, ומה קורה? הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ואז באתי אל העם הזה, הרע לעם הזה, והצלו הצלת, אין עם מי לדבר, פרעה מכביד עליהם, מה הולך להיות פה? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, אמרתי לך, אמרתי לך, זה יבש, זה נראה יבש, בפנים זה מלא באש, תמשיך. ומשה רבינו ממשיך, והוא מלמד את עם ישראל להאמין שיש בהם אש, והוא גם אחר כך מלמד אותם איך מוציאים את האש, ולכל אחד יש את האש שלו, אבל לכל אחד יש אש, ואיך מוציאים את האש הזאת החוצה, וככה עוד קצת ועוד קצת, עד שהוא מגיע איתם להר סיני. פעמיים בכל התנ"ך כתוב בוער באש, פעמיים בכל התנ"ך, אין יותר בוער באש, הסנה בוער באש, ופעם נוספת הר סיני בוער באש, עד לב השמיים, עד לב השמיים. אפשר רבינו, המלאך מדבר אליו בלבת אש. מה זה לבת אש? אומר רשי, לבת אש זה השלבת, הפליים, השלבת. אדם יש לו אש שהוא יכול להוציא אותה החוצה, להשפיע איתה רחוק, אבל דבר ראשון הוא צריך להאמין שבתוך הלב שלו יש אש. לב האש זה דבר ראשון, האש נמצאת בלב, ואז לאט לאט כשהוא מתחיל להוציא את זה החוצה, האש נהפכת להיות שלבת, זה כבר משפיע, זה כבר פועל מעבר לאדם עצמו, זה משפיע גם על אחרים, ואז כשזה מתחיל להשפיע על אחרים, זה חוזר לאדם בחזרה, והוא מצליח לגלות ולראות עד לב השמיים, עד לב השמיים, זה מה שאומר רשי. רשי מסיים ומוסיף, נרצה או לא נרצה, יש בנו אש, פייר, יש בנו אש, זה הכוח החיות של האדם, לכל אדם יש את האש שלו, אין דבר, אדם שאין לו אש הוא לא חי, יש בו אש. אפשר שחס וחלילה זה יהיה אותה אש שכתוב ביחזקאל, שם כתוב שמה, מה מולה ליבטך. עם ישראל משתמש באש לעבודה זרה, לזנות, להפקרות, והאש הזאת אוכלת ושורפת, אבל יש אש שאם האדם משתמש בצורה הנכונה הוא הופך אותה לשלבת, והוא רואה איתה עד איפה, עד לב השמיים. מה כתוב כאן ברשי? אומרת הגמרא בברכות, ואת זה תזכרו טוב, כל פרק בספר תהילים שדוד המלך מאוד מאוד אהב, הפרק התחיל במילה אשרי והפרק מסתיים במילה אשרי. אשרי זה מילה חביבה מאוד, אשרי אדם עוז לו בך, אשרי יולדתו, אשרי אשרי ביתך, אשרי האיש, אשרי. פרק א', פרק ב' בתהילים, אומרת הגמרא, היה פרק אחד בזמן הגמרא, הפרק מתחיל אשרי האיש, פרק ב' שזה סוף פרק א', מסתיים אשרי כל חוסה בו. עד כאן, זה הגמרא. בא חתם סופר ושואל, אם המילה אשרי זה מילה כל כך חביבה, מילה מאוד מאוד חביבה, למה התורה לא מתחילה במילה אשרי? איך התורה מתחילה? באיזה מילה? בראשית ברא אלוקים. למה התורה לא מסתיימת במילה אשרי? איך התורה מסתיימת? לעיני מה? כל ישראל, כל ישראל, הרי אשרי זה המילה. אומר החתם סופר, במילה בראשית, תכתבו אותה על חתכת נייר, תראו, יש את כל האותיות של אשרי. במילה ישראל יש את כל האותיות של אשרי. במילה בראשית איזה אותיות יש חוץ מאשרי? ב' ות'. במילה ישראל איזה אות יש חוץ מאשרי? למד. זה יוצר את המילה לבת אש. לבת אש. התורה זה הצ'ארג'ר. התורה זה המתדלק שלנו. על הבת אש. אשר רבינו שומע את המלאך מדבר אליו בלבת אש לרגלי הר סיני. שם הוא לומד ללמד את עם ישראל שלכל אחד מאיתנו יש אש. אש פירוש הדבר חיות. אש זה לא רק מה שדולק. אש מה שדולק בנו זה חיות שיש לכל אדם. וכשאדם מאמין שיש בו אש, הוא יכול להוציא אותה החוצה, להפוך אותה לשלבת, ויכול כתוצאה מזה להמשיך ולהגיע ולראות עד לב השמיים. מהלב שלו עד לב השמיים. וזה הקיום שלנו. זה האש. בית המדרש זה הלבת אש. בית המדרש זה המקום היחיד בעולם שקוראים בו כמה דברים. דבר ראשון, בבית המדרש לומדים את מה שאמר רבי פריידה לאחד התלמידים שבא להתקבל לישיבה. אמר לו רבי פריידה, יבוא טוב, טוב השם לכל, גמרא במנחות, וייתן טוב, כי לקח טוב נתתי לכם, על ידי טוב, משה רבינו ותפתח ותראה כי טוב, לטובים הטיבה השם לטובים. זאת אומרת, המילה, מילת הקוד, מילת המפתח, זה טוב. תורה זה טוב, משה זה טוב, ישראל זה טוב. ואז הוא אומר לו, יבוא זה, זה כלי וענווהו, וייתן זאת התורה, על ידי זה משה האיש, לעם זו יצרתי. אותו דבר, כאשר הקוד זה המילה מה? זה. מה אמר לו רבי פריידה? מה לימד אותו רבי פריידה? אם תורה זה רק טוב, טוב זה עולם שכולו טוב. עולם הבא, עולם שכולו טוב, מי לא רוצה קצת עולם הבא? בא רבי פריידה ואמר לאותו תלמיד, תורה דבר ראשון זה זה, זה עולם הזה. העולם הזה נראה אחרת עם תורה ובלי תורה. וזה לא משנה מה שאדם יעשה בחיים שלו. יהיה ראש ישיבה, דיין, פוסק, רופא, איש עסקים, לא משנה מה. אם החיים מחוברים לתורה, הלבת אש זה התורה, אז העולם הזה הוא אחרת. חיים אחרת לגמרי. מי זה רבי פריידה? אתם זוכרים את רבי פריידה? לימד תלמיד אחד משנה 400 פעם. כולם מתפעלים מרבי פריידה. איזה סבלנות יש לו. אני אגיד לכם את האמת, אני מתפעל מהתלמיד. איך הוא יכול לשמוע את אותה משנה 400 פעם? פעמיים אי אפשר לשמוע. 400 פעם. הוא לא שמע 400 פעם. כל פעם הוא שמע את זה בטעם אחר, בפלייבר אחר, בטעימה אחרת, כמו 400 בקבוקים של יין, שמי שמבין ביין יסביר לכם איך כל יין זה בזמן אחר. זה יינה של תורה. הדבר ראשון, בית המדרש נותן לנו להבין שתורה זה עולם הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, בית המדרש נותן לנו להבין את עומק הקשר וגובה הקשר בין אדם לחברו ובין אדם למקום. אין את זה בשום מקום אחר בעולם. ואני אגיד לכם, ואתם תראו, תבדקו, בדוק כדבר הזה. אתם תבואו לבקר פה בישיבה הקדושה של אבים, עוד 5 שנים, 10 שנים. תבואו לבקר, מנחם מתי, 3:15, אתם תעמדו פה ליד הדלת, ב-3:10. לא מכירים אף אחד, תלמידים חדשים, 10 שנים, אולי כמה אברכים עוד, אבל בית המדרש התחדש לגמרי. את הרבנים מכירים. ואז עוד מעט מנחה, ואתם באים או לבד או עם עוד מישהו, ותבדקו עוד 10 שנים, תגידו לי אם אני צודק או לא. ואז מה שיעבור לכם בראש זה כך. פה ישבתי בבוקר עם החברותה. זה היה המקום שלי, סדר בוקר, פה סדר ב' ושם סדר ג'. אבל פה זה היה המקום שבו התפללתי בשנים שהייתי בישיבה. אם המקום הזה ריק, נדחה כמה, רבע שעה, לא הרבה זמן, אתם תרצו או לא תרצו, הרגליים ייקחו אתכם לפה. איפה שפה התפללתם, פה תתפללו מנחה. ואתם תגמרו להתפלל מנחה, אתם תהיו בעננים, בשמיים. למה? אין ראש ישיבה בעולם ולא רב בעולם שאמר אי פעם לתלמידים שלו, לפני שהמשיכו לקחת את בית המדרש לכל כל מיני מקומות שבחיים, אל תשכח, פה למדת בבוקר, פה למדת אחר הצהריים, פה היה מקום התפילה. אין דבר כזה. למה זה כל כך חשוב לכם? כי בית המדרש זה נקודת החיבור בין אדם לחברו, בין אדם למקום. פה התפילה נהייתה תפילה אחרת. פה הבנו שאנחנו עומדים בתפילה. אתם יודעים הרי למה אדם עומד? אדם עומד או כי עושה ספורט או כי חסר לו משהו. אין שום סיבה אחרת בעולם שאדם יעמוד, אם יש לו מקום לשבת כמובן. בית המדרש נותן לנו את ההבנה, דע לפני מי אתה עומד, שאת זה קיבלנו בקבלת התורה גם בהר סיני. זה הר סיני פה. פה, פה זה לבת האש. פה יודעים, דע לפני מי אתה עומד. בית המדרש עוד דבר נותן לנו ששום מקום אחר בעולם לא נותן, וזה את המבט הנכון, את הפרספקטיבה הנכונה, איך להסתכל בצורה נכונה על החיים, מה סדר העדיפויות, הפריוריטי, סדר העדיפויות של החיים. זה שום מקום אחר חוץ מבית המדרש. בית המדרש הגדול הזה של הר סיני מתחיל השבת. מלאך השם מדבר אליו בלבת אש, ובכל אחד מאיתנו הסנה הוא בוער. הוא בוער אבל לא שורף, הוא בוער. ובית המדרש נותן לנו את היכולת לגלות את האש הזאת, בשפה פשוטה יותר, את הפוטנציאל, את היכולת לממש את הכוחות שיש בנו, להאמין שיש בנו כוחות, להוציא אותם מהכוח אל הפועל. אדם שמאמין שיש בו כוחות, הוא יגיע עם זה. זה היה התפקיד של משה, ומאז זה נמצא בנו. חזר מלמדים אותנו, אני ישנה וליבי ער, אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא, אני ישנה מבית המקדש. כל כך הרבה שנים עברה גלות כזאת ארוכה, כבר הלכו לישון, ישנים מבית המקדש, אבל בליבי ער, אומרים חזל, בתי מדרשות, בתי מדרשות. בית המדרש זה הליבי ער. בית המדרש זה האש שכל הזמן בוערת. זה האש תמיד תוקד על המזבח, לא תכבה. יש אש אחת בשביל הקורבנות, יש עוד אש על המזבח למנורה ולקטורת, ויש עוד אש, אש בשביל אש. למה אש בשביל אש? כבר יש אש בשביל אש בכל מקרה. לא, לא, אש בשביל עצמנו. אש תמיד תוקד על המזבח. זה בית המדרש. השנים האלה של בית המדרש אין אותם, זה הזדמנות של החיים, אותם לוקחים אחר כך כל אחד עם קומו. לכן כמה שיותר בשנים האלה, בעיקר שיש שנה מעוברת, אנחנו מעברים בנו עוד חודש של המלות, של עוד כוחות שיש בנו. זה נותן תסיית הדשמיה אחר כך למצוא את האישה הנכונה, זה נותן תסיית הדשמיה למצוא את התחום המתאים לכל אחד בחיים שלו, תסיית הדשמיה לגדל את הילדים ב- בבריאות ובהצלחה ונחת עצומה, שיהיו מקדשי שם שמיים, שלא יחס וחלילה שום מגמת נפש. כל המעלות הגדולות האלה של החיים נמצאים פה בשנים האלה של בית המדרש. אז נמצאים השבת כנסים לספר הגלות והגאולה, אנחנו מובטחים אין גאלתי אתכם אחרית כראשית, יהיה בדיוק אותו דבר. זה הזדמנות דווקא השבת, מהשבוע ומהערב כבר נוטעים לכיוון השבת, זה כבר רביעי בשבת, כבר מחר כבר שומעים את הלכון הרננה בשיר של יום. זה זמן מסדר ערב הלילה לקחת על עצמנו להוסיף עוד קצת בעמלות של התורה, עוד 5 דקות, עוד 15 דקות. אם לא הקפדנו עד היום על הסדרים, נקפיד על הסדרים. לא הקפדנו להגיע לתפילה בזמן, נגיע כמה דקות קודם. וזה כל אחד יוכל אחר כך לומר לעצמו, הנה פה על הבת אש נהפכה לשלהבת אש, ונתן לי את האפשרות לראות עד לב השמיים, ונתן לנו את הכוח ליצור אש שמאירה, אש שמקפלת בתוכה את כל הברכה ואת כל השמחה. זה מה שחזה מלמדים אותנו. נראה את הדברים אמת באופן הזה ובצורה הזאת, אז בשיאת הדשמיה נזכה עם את כל הברכות הכתובות בתורה. וחזה מלמדים אותנו אפילו עוד יותר שגלות מצרים הייתה צריכה להיות 260 שנה, היא הייתה כמניין רדו, היא הייתה 210, כי הקדוש ברוך הוא הוריד לנו יום לשנה, יום לשנה של עבודת פרך, כי הלכנו לקבל תורה. אז עכשיו שיש לנו את התורה ואנחנו עמלים בתורה, העמלות הזאת של התורה תעמוד לכולנו, והקדוש ברוך הוא ימלא מי שלא קיבלו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה. Thank you.